טוב, אז ערב טוב. אז כפי שנאמר כבר על ידי ניב, אני מנסה לגשר בין החלק התיאורטי ביותר שהיה בשבוע שעבר לבין החלק השלישי של דב חנין, חבר הכנסת דב חנין, שעסוק יותר בלימוד פרטני של מאבקים אנטי-פשיסטיים. והחלק שלי בחלוקה הזו זה פחות או יותר הנושא של היסטוריה של הפשיזם. הפשיזם כמובן לא יצא יש מאין, זה לא רק היסטוריה של הפשיזם, זה גם כן התפתחות היסטורית, סליחה, זה לא רק תיאוריה של הפשיזם, אלא גם התפתחות היסטורית, ואני אנסה בשעה הקרובה, כמה שעות יש לנו? שעה הקרובה, לדבר על הנושא הזה, שהוא נושא מאוד ארוך. אם יהיה זמן, אני ארצה גם כן שמתייחס, אבל אני לא מפתיע, זאת אומרת, זה מאוד תלוי בהתפתחות הדברים. ושני מאמרים שפורסמו בעיתון הארץ, שמתווכחים עם התזות של המפלגה הקומוניסטית סביב הנושא של הפשיזם, אחד זה נקרא סמן הפשיזם, מן דוקטור דני גוטוול מאוניברסיטת חיפה, והשני נקרא פשיזם יצחק תיאותי, שפרסם פרופסור שלמה אבינרי אתמול, או שלשום, בעיתון הארץ. שני מאמרים, שני מאמרים, נראה לנו זמן, אני אחלק אותם, הבאתי צילומים לכולנו, אם יש זמן, גם להתווכח על זה. מכיוון שאני חושב שנושאים כאלה הם לא רק נושאים של הרצאות, אלא זה עניין סדנאי, עד כמה שאפשר לעשות בקבוצה לא בדיוק קטנה, בקבוצה גדולה. אז נראה, אם יש זמן, אם לא תקבלו את זה, ואולי נדבר על המאמרים האלה בשיחת הסיכום, או לא, נראה. טוב, על מה אני רוצה לדבר היום בסוגיה של היסטוריה של הפשיזם? קודם כל, צריך להבחין על שלוש תקופות מבחינת ההתפתחות של הפשיזם. תקופה הראשונה נקרא לה פרוטו-פשיזם, או לפני הפשיזם עצמו, מאמצע המאה ה-19, או ליתר דיוק, כן, אמצע המאה ה-19 עד מלחמת העולם הראשונה. אז תקופה שנייה, תקופת הזוהר של הפשיזם, ממלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העולם השנייה, והתקופה השלישית, ממלחמת העולם השנייה עד ימינו אנו, פחות או יותר. ולמה אני עושה את החלוקה הזו? הרי זה נשמע מוזר, החלוקה הזו אין הקורלציה עם חלוקות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אם הייתי צריך לדבר על פשיזם במאה ה-20, סביר להניח, אגב, לפני שאני ממשיך, כללי המשחק הם שאפשר להפסיק אותי בכל רגע נתון, בסדר? כי הנושאים האלה הם לא נושאים, אני לא מסביר עקרונות הפיזיקה, אלה נושאים של התפר בין אידיאולוגיה, פוליטיקה, היסטוריה, ולכן אם יש שאלות, הערות באלף, הערות בעין, להפסיק אותי. זאת אומרת, אני לא ארגיש בזה שכבודי נפגע. אז לכן, למה, מה חלוקה זו הרי? אני יכול להגיד, לפתור את הסוגיה של הפשיזם ולהגיד, תראו, הפשיזם היא תופעה של המאה ה-20, ובזה גמרנו את הסיפור, ופשוט מאוד ניקמתי את הנושא הזה. הרי פשיזם לא היה בתקופה הקודמת לקפיטליזם או למאה ה-20. אין פשיזם בתקופה הפאודלית. פשיזם זה תוצר של הקפיטליזם האקטואלי שלנו, היום. שלנו היום, אני מתכוון, לפחות מאמצע המאה ה-19, על ימינו אנו. יש לנו מבנים חברתיים, סליחה, מבנים מדינתיים אחרים. אם אני מדבר למשל על מלך, על ממלכה, יש שם אפילו אצלנו, לידינו, בירדן. ירדן זאת לא רפובליקה, אתם יודעים, ירדן זאת הממלכה השמית אפילו, יש לה שם של משפחה של ירדן. בספרד פעם הייתה רפובליקה, אחר כך בפשיזם, ובעקבות הפשיזם הגיע מלך. יש לנו מלך היום בספרד, אבל מלכים בספרד היו גם כן בימי הביניים, אבל פשיזם היא תופעה של המאה ה-20. הייתי פותר והייתי אומר את זה, זו המאה ה-20, נקודה, מתקדם הלאה. אבל זה לא כל כך פשוט. יש מושג בהיסטוריה שנקרא תיקוף. תיקוף במושג תקופה. מי שלמד היסטוריה לפני הרבה שנים באוניברסיטה, שמע את המושג פריודיזציה. לנסות ולהבין את התפתחות של תופעות מסוימות. כפי שמלחמת העולם הראשונה, או השנייה, ליתר דיוק, לא התחילה באוגוסט 39, ברגע שהחייל הגרמני הנאצי הראשון פלש לפולין, אי אפשר להבין את התפתחות של מלחמת העולם השנייה, מבלי להבין את עליית הפשיזם לשלטון ב-33, אי אפשר להבין את עליית הפשיזם ב-33, בלי להבין את המצב של הקפיטליזם הגרמני בתום מלחמת העולם הראשונה, וכך הלאה וכך הלאה, גם הפשיזם שהוצג לפחות על החלק התיאורטי, על הבנה תיאורטית בשבוע שעבר על ידי תמר בוז'נסקי, לא התחיל ממש ברגע שהקבוצה הפשיסטית הראשונה, זו קבוצה של מוסוליני הגיעה לשלטון בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, קבוצה שקראו לה פאשיו. פאשיו משם הבא מושג פאשיסטי, פאשיו, איך להבהיר זאת? זה מי שראה סמל פעם, מישהו ראה פעם את סמל של התקופה המוסולינית, שהיה פאשיסטית באיטליה, זה מין...
אלומה.
לא, זה לא אלומה, זה יותר גרזן ומסביבו אלומה. זה פאשיו, זה משהו שהוא מאחד בתוכו כוח, וכוח לפגוע. אוקיי, זה מושג שבאיטלקית בא עוד מימי הביניים, המושג של עצמו אין לו שום משמעות לצורך הדיון שלנו, כן יש לו משמעות כמובן בהבנה האיטלקית של אותם השנים, מה זה בדיוק פאשיו, אבל הפאשיזם, אני מתכוון כתופעה אידיאולוגית, לא נולדה ברגע שמוסוליני החליט שקורא לכנופיות שלו, כי זה היה יסוד, כנופיות, קבוצות של בריונים פאשיו, אלא זה התחיל קודם, עוד במאה ה-19. לכן תיקוף של הפאשיזם לא מתחיל עם מוסוליני, ואפילו לא עם מוסוליני שמתרחב בין תחילת מלחמת העולם הראשונה לסופה, מהסוציאליזם המהפכני אל הימין הקיצוני, לא רק באיש הזה, אלא תופעות שאפשר להגיד אותן פרוטו-פאשיסטיות. קדמה לפאשיזם התחילו כבר במאה ה-19 באירופה של משברים כלכליים מצד אחד, ומצד שני של התפשטות קולוניאלית, התפשטות אימפריאליסטית. הייתכן ששני הדברים ההולכים ביחד? הרי זה נשמע סתירה, מה שאני אומר. אם יש התפשטות טריטוריאלית, איך אפשר להתפשט טריטוריאלית תוך כדי משברים? אבל כמובן שבהבנה שלנו היום של היסטוריה של התקופה, אנחנו מבינים שאחד מהתרופות, אחד מהתרופות למחלות של הקפיטליסטים, למשברים הקפיטליסטיים, הייתה סוגיה של התפשטות הטריטוריאלית. בעוד התפשטות טריטוריאלית אירופאית ומדינות שהגיעו מאוחר לחלוקה של העולם בידי המעצמות הקולוניאליות באותה תקופה. מי הם המדינות האלה? מי הגיע מוקדם לחלוקה של הטריטוריות? לא, אלה יהיו מאוחר. מי שהגיע ארצות הברית לא הייתה מעצמה קולוניאלית. בעיקר בריטניה, הולנד, צרפת.
פורטוגל,
ספרד. בשלב יותר קדום, אבל הם כבר היו מעצמות בשקיעה מאוד מאוד רצינית. ספרד למשל ב-1898 מאבדת את הקולוניות האחרונות שלה הגדולות, כי עדיין אתם יודעים, יש לספרד וצפון אפריקה, יש שתי קולוניות מאוד גדולות, סאוטה ומליליה. זאת אומרת שהם שטחים מאוד קטנים, אבל המרוקאים מרגישים את זה היטב מבחינת השטח כבוש ספרדי, אבל הקולוניות הגדולות ב-1898, הפיליפינים כביכול משתחררים מהעול הקולוניה הספרדי ועוברים אחר כך לשליטה אמריקאית, כנ"ל עם קובה עוברים לשליטה אמריקאית, אבל גרמניה, איטליה, מדינות שמגיעות מאוחר לחלוקה של הטריטוריות, מה שהיום היינו קוראים את העולם השלישי. הרבה מהוגי הימין, עוד לפני שהיטלר נולד, עוד לפני שמוסוליני נולד, ראו בהתפשטות הטריטוריאלית, הפיזית, כיבוש נמיביה על ידי גרמניה, עוד לפני שהיטלר פעל בכלל, לפני שהגיע לבית הספר, ראו בזה חשיבות גדולה על מנת לפתור גם בעיות מבפנים ולקחת חלק בחלוקה הקולוניאלית אימפריאליסטית של אותה תקופה. אבל יש שני סממנים שאנחנו צריכים לשים לב מכל התקופה הזו של לפני הפאשיזם פרופר, כתופעה שהתחילה במלחמת העולם הראשונה, והיא קודם כל תיאוריות הגזע שהתחילו להיות מאוד נפוצות באירופה אחרי פחות או יותר מחצית השנייה של המאה ה-19. מה זה תיאוריות הגזע? בעיקר מי שבלט זה איש אצולה צופתי, אם כי כל מאותה תקופה ב-1850 לא הייתה אצולה, אבל עדיין קראו לו דה, זאת אומרת הוא היה איש אצולה, דה גובינו, שהוא הראשון שכתב מסמך מדעי במרכאות תפולות, שמדבר על היררכיה של הגזעים, היררכיה של גזעים. זאת אומרת, בטבע יש היררכיה, וגם בחברה האנושית יש היררכיה. יתר על כן, היררכיה על פי איזה עיקרון נקבע פי גובינו, על פי ההשתייכות הגזעית. מה זה גזע? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, שהעסיקה המון את העיתונאים, פובליציסטים, חוקרים, מדעיים במרכאות כפולות במחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 עד נפילת הנאציזם. מה זה גזע? שאלה מאוד מאוד חמקנית, כי מה זה גזע באמת? אז יש צריך לקבוע פרמטרים לגזע. גובינו קבע פרמטרים לגזע. גובינו קבע שני פרמטרים מדעיים. פרמטר אחד זה האדמה, פרמטר שני זה הדם. עכשיו, כשאני אומר מדעים, זה כמובן שוב ושוב במרכאות כפולות ומכופלות. מה זה דם? זאת אומרת, האם ליהודים יש דם אחר מאשר לערבים? מבחינת מופרך לחלוטין. אבל הדם זה לא מושג כמובן שבא מתחום של המדע, כשעושים בדיקות דם לא מוצאים שום הבדל, אלא הוא בא מהתחום של האידיאולוגיה, או של רתימת, נקרא לזה ככה, המדע לצורך אידיאולוגיה, וגם אדמה. מה זה אדמה? וכשמדברים על גובינו, למשל על סס ולורן, של שטחים שצרפת כבשה מגרמניה, הסברים שעד היום הזה, אמנם התושבים אזרחים, אבל הם דוברי גרמני, זה חלק מהאדמה הצרפתית? צפון אפריקה, אני מתכוון אלג'יריה, אתם יודעים, אלג'יריה ב-1830 נכבשה על ידי צרפת, נכבשה כיבוש קולוניאלי. צרפת סופחה. סליחה, אלג'יריה סופחה לצרפת. אלג'יריה הפכה לחלק בלתי נפרד, ככה היה כתוב בחוקה הצרפתית עד שנות ה-50, לחלק בלתי נפרד מאדמה הצרפתית. אבל לא כל מי שנולד באלג'יריה נולד על אדמה צרפת. ברור? הילידים, מי זה ילידים? הערבים. לא היו חלק מהדם הצרפתי ומהאדמה הצרפתית, למרות שלכאורה הם היו גם זה וגם זה, מבחינה לפחות החלוקה הפוליטית. לכן ההלבשה הזו של מושגים שבאים כביכול מהקטו, הנאצים הביאו את זה כבר לקטעים לגמרי מגוחכים, מגוחכים אבל שעלו כמובן בחיים של מיליונים, בניסיון למצוא את ההבדל הגזעי או הגזעני בין הגזעים השונים בכרטח העולם. והדבר הזה גובינו, אבל גובינו כתב את זה בשנות ה-50, שנות של טלטלה חברתית מאוד עולה בצרפת ודי נשכח, אבל לפתע בשנות ה-80, רעיונותיו אחרי מותו נסו לרעיונות הכלל, בתקופה שהתפתחו שוב טריטוריאלית של צרפת. והדבר השני זה דרווין. עכשיו, דרווין, מי שזוכר מהפילי ארפיליה בית ספר התיכון, אין לנו פה תיכוניסטים, אבל נגיד כולם פה פוסט-תיכוניסטים, מארפיליה בית ספר התיכון, היה מי שקבע, מה הוא קבע דרווין? את האבולוציה, הקוף, הבן אדם, אבל למה הגענו עד הלום? איך מינים מסוימים שורדים וכאלה, איך אומרים, עשו על זה המון סדרות טלוויזיה, אחר כך דינוזאורים וכל זה, למה נכחדו? זאת אומרת, למה אנחנו פה ולמה הם לא פה? אז הוא אומר, החזקים שרדו. עכשיו, זו תיאוריה שיש לה כמובן סימוכים מדעיים. אין מה לעשות. זה התפתחות של התפתחות, אפילו מרקס התייחס, אנגלס התייחס לתיאוריה דרוויניסטית, אבל יש כאלה שהם היו מדעיים מן הימין, אנשי ימין, שאמרו כפי ש... זו תופעה של הטבע, זו גם תופעה של החברה. בחברה החזקים שורדים. החזקים שורדים בתוך כל חברה, ובחברה האנושית, אם אפשר לקחת את זה ככה על פני כל העולם, העמים החזקים שורדים. מול העמים הנכשלים, העמים המפגרים, העמים וכך וכך הלאה. מה?
המעמדות החזקים.
לא המעמדות החזקים. צריך לשים לב לדבר הזה. המושג מעמד, הוא מושג שבא מהתחום של הסוציולוגיה, מרקסיזם וכך הלאה, אבל הקבוצות האלה מאוד מאוד נזהרות מלהשתמש במושג מעמד, ועוד דקה אני אסביר למה, מבחינה אידיאולוגית. זה לא המעמדות החזקים, אלא האנשים החזקים. אין מעמדות בחברה הזו. יש פרטים, יש אנשים פרטים, יש משפחות, אבל לא מעמדות. זה חס מלהזכיר בהקשר הזה. ואני אסביר עוד דקה מדוע. עכשיו, זה היו תיאוריות שהן טעמו את ההתפתחות האידיאולוגית של ימין. לא פשיסטי, של ימין נקרא לו אימפריאליסטי, של ימין הרודני, בסוף המאה ה-19. אבל כבר ב-1880 יש לנו בעיר ננסי בצרפת, תמועה שהגדירה את עצמה כתמועה נציונל סוציאליסט. זאת אומרת, אם נקרא לזה בגרמניה, נציונל סוציאליסטי או נאצי. עכשיו, כמובן שהיטלר לא הכיר את התמועה הזו, ואלה שהיה בתמועה הזו, שכעבור כמה שנים התפזרה, לא הכירו את זה. זאת אומרת, אין שום קשר, אבל אני מתכוון עכשיו כתופעה. התנועה הזו בעיר ננסי קבע שלושה עקרונות מאוד מאוד מעניינים. קבע שהעם הצרפתי הוא עם עליון מול כל הברברים שבאים לכבוש אותנו. הברברים באותה תקופה גם לא היו מוסלמים, אפילו לא יהודים. הברברים באותה תקופה היו האיטלקים. היו פוגרומים בסוף המאה ה-19 בצרפת נגד איטלקים, זה נשמע לנו די מוזר. הרי כולם באותה שכונה, אבל לא, מתברר שבקטע של הגזענות אין שכונות, אלא יש איבה. התנועה הזו קבע שהמרקסיזם טעה בקביעה שקיימת מלחמת מעמדות, כי בקרב הצרפתים צריך להיות אחווה המבוססת על העיקרון של דם ואדמה, חוזרים לאותם העקרונות. ודבר שלישי, התנועה הזו מקדמת בברכה תוכנית, נקרא סוציאליסטית, אבל זו תוכנית שהיא תפורה אך ורק על המידה של העם הצרפתי. כל מי שלא צרפתי על פי הגדרה הזו, הוא לא יענה מפעילות הסוציאליזם הלאומי או הנציונל סוציאליסטי הזה הצרפתי. זה מאוד מעניין, כי המוטיב הזה בגרסאות שונות ומשונות מתגלגל, כל המוטיבים האלה מתגלגלים באידיאולוגיות הפשיסטיות מאז שקיימות אידיאולוגיות פשיסטיות ועד עמנו אנו. זאת אומרת, אלה הכלאה ועם קביעות מדעיות כביכול, גזע, אדמה, דם וכך וכך הלאה, לבין אימוץ הרבה פעמים של תוכניות סוציאליסטיות, אבל סוציאליסטיות במובן איך נקרא לזה ככה? הפרווה ביותר. אין שמה נלחם נגד ההבטלה, נדאג למשפחות העובדים. אין שמה כמובן צעדים קונקרטיים להפסקת תופעת ההבטלה, לדאגה למשפחות של העובדים באמת, אלא הכרזות מאוד מאוד גדולות. אין פגיעה כמובן ברכוש הפרטי. התנועות הימניות האלה, הפשיסטיות, הן פשיסטיות בכל זאת ימניות, אין פגיעה ברכוש הפרטי, וכמובן אין שום הקלה בעיקרון של חלוקה מעמדית של החברות. למה אין הקלה בחלוקה מעמדית של החברות? כי הרי אם כולנו שייכים לאותו גזע, סביר מאוד להניח שהמאבק הוא לא בינינו לבין עצמנו, הוא בינינו לבין הגזע הנחות ביותר, שלרוב רוצה, איך אומרים, לעלות עלינו, ועוד, לא רק לנצח אותנו, מאלה, אבל עוד, אנחנו מייצגים את התרבות, אנחנו מייצגים את הקדמה, זאת אומרת, הניצחון שלהם כנגד הגזע שלנו, זה יהיה צעד אחד אחורה בהתפתחות האנושית. הרי אנחנו שייכים לגזע עליון, ועכשיו לא חשוב לאיזה גזע או לאיזה מקום. המושגים האלה, שנשמעים מושגים מאוד מאוד ארטילאיים, בתקופה של המשבר שבא בעקבות מלחמת עולם הראשונה, והיום קצת קשה לתפוס את הממדים של המשבר שבא בעקבות מלחמת עולם הראשונה. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על חלקנו בדבר הזה, אתם יודעים, האימפריה העות'מאנית, כמה שנים היא שלטה פה בארץ? 400 שנה, בין 1517-1917, שנכנסו הבריטים, כבשו אותה. אבל בשביל אנשים של אותה תקופה, 400 שנה הסתיימו בתוך עניין של חודשים. זה היה משהו מדהים. רוב היהודים, לפחות האשכנזים, חיו באימפריה האוסטרו-הונגרית ובאימפריה הצארית. תוך עניין של שנה-שנתיים, אימפריות פשוט מאוד התמוגגו, נעלמו, לא היו מדינות אחרות במגוזות, אנחנו מדברים על תקופה של טלטלה מאוד מאוד גדולה, ועמד על סדר היום, אחרי, איך נקרא, טבח נוראי של מלחמת העולם הראשונה, שאגב, באותה תקופה קראו לזה המלחמה הגדולה, לא ידעו שזאת מלחמת העולם הראשונה, אלא קראו לזה המלחמה הגדולה, כי אחרי זה, אחרי דבר כזה, כבר לא יכול להיות אסון יותר גדול. כשקוראים את עיתונות התקופה, לא מדובר על מלחמת העולם הראשונה, מדברים על המלחמה הגדולה, כי לא הייתה גדולה המלחמה מזו. לפני כמה ימים היה סרט יהודי בערוץ ארטה הצרפתי, על קרב שנקרא קרב אסון. קרב אסון זה קרב מאוד מפורסם, סביב הנער הזה שנקרא אסון, שהוא קיים היום, אפשר לבקר. במשך שנה וחצי נהרגו 1,200,000 חיילים גרמנים וצרפתים. כאשר לא היה שום הכרעה בקרב. זאת אומרת, זה נסוג קילומטר וזה התקדם קילומטר. 1,200,000 אנשים, אירופאים במקרה הזה, סביב נער אחד, אנשים היו מבוהלים, וזה גרם כמובן למשבר קפיטליסטי עתיר מימדים, שמצד אחד יש לנו את מהפכת אוקטובר, אבל מצד שני יש לנו גם כן הקמת של קבוצות שהיינו מגדירים אותן כריאקציוניות, כי זה ממש הריאקציה נגד המהפכות, נגד השינויים החברתיים הנדרשים באותה תקופה, שהם היו בלב ליבם של אנשים. אנשים לא רצו לחזור למלחמות, לא רצו לחזור לקפיטליזם, חזרו חלקם למדינות שהיו הרוסות לגמרי, לא מאבטלה ולא בתים ולא כלום. זאת אומרת, בעיה מאוד מאוד גדולה להתמודד עם החיים באותה תקופה. באותה תקופה, לצד התעצמות כמובן, תנועות מהפכניות, המפלגות הקומוניסטיות וככה ככה הלאה, המהפכה שאותו עמד לפרוץ, היום קצת קשה להזכיר את זה, אבל בבבריה ב-1918 הוקם הסובייט של בבריה. בבריה, אתם יודעים, זה החלק הריאקציוני ביותר. כן, כן, זה החלק הריאקציוני ביותר, אבל ב-1918 הוקם, סליחה?
שטיינר
היה עוד קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, היו כמה מחבריו הטובים של מרטין בובר, זאת אומרת, הייתה, איך אומרים, היה ברית פוליטית מאוד גדולה, שהיו בה קומוניסטים, אנרכיסטים, סוציאליסטים, סוציאל דמוקרטים משמאל, היו אנשים שהם היו סתם אנשי שמאל וככה וככה, אבל הרפובליקה הסובייטית של בבריה, זאת אומרת, רפובליקה של חיילים, של חיילים משוחררים, איכרים, בבריה הייתה מדינה, סליחה, כן, מדינת מחוז של איכרים וקצת עובדים, היו מעט פועלים בבבריה. זאת אומרת, הגרמנים של אותה תקופה, חלקים מסוימים באוכלוסייה עברו מהסדר של הקיסר, של מעצמה שרוצה לדרוך ורוצה להתפשט במסגרת מלחמת עולם, לכמעט רפובליקה סובייטית, ולפחות בחלקים ממנו. כאשר ברית המועצות הייתה שמה בפתח, בצד, לא אלפי קילומטרים, אבל שמה בצד, בעיקרינה על המונים פועלים ששאלו את עצמם, מה זה כל הרב הזה? מה זה כל הערב הזה? מדוע לא לשנות את החברה? הקבוצות הפשיסטיות האלה, שבזמנו הן היו קבוצות יחסית קטנות, היטלר עמד בקבוצה די, אני חייב לראות, סניחה, בתוך עשרות קבוצות של הימין הקיצוני הגרמני עד סוף שנות ה-20, זאת אומרת, מבחינת מספר היה עוד אחד מעשרות קבוצות, מוסוליני, חוץ מזה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, סליחה, פתח במסע טרור נגד השמאל, נגד יהודים מקצועיים ונגד האיגודים הקתוליים, היה דבר כזה באיטליה באותה תקופה. מסע טרור זה מסע טרור כשמו הוא, אבל מבחינת הכוח האלקטורלי והתנועה, היו תנועות די סניחות ביחס לתנועות הרבה יותר חזקות בספירה הפוליטית של אותם השנים, אבל התנועות האלה, היה להם תודעה ש... מהמלחמה הזו אנחנו לא נצא מנוצחים, אגב איטליה הייתה בצד של המנצחים, אבל זה לא משנה לגבי התוצאות המעשיות של המלחמה, אלא אנחנו נצא גם מנוצחים מהמלחמה הזו, בתוך התפיסה שאנחנו הולכים להקים חברה חדשה, חברה מבוססת על האתוס של הגזע ועל האתוס של האדמה. ולא רק סתם אדמה, אלא האדמה רחבה ככל שאפשר. ואיטליה, אתם יודעים, וגם גרמניה היו מדינות הגירה באותה תקופה. מה זה מדינות הגירה? מיליוני אנשים, איטלקים וגרמנים, הגרו בתקופות האלה, משנות ה-80 של המאה ה-19 עד מלחמת העולם, עד סוף מלחמת העולם הראשונה. היו אזורים באיטליה, כמו אזור נפולי, שהיו הרבה יותר נגיד בתחילת המאה, היו הרבה יותר נפוליטאים או נפוליטנים מחוץ לנפולי, מאשר בתוך נאפולי, בגלל ההגילה. זאת אומרת, תקופה של הגילה. אז הם אמרו, איך אנחנו נפתור את הבעיה של המצוקה ושל ההגילה? הרי אי אפשר לכבוש מחר בבוקר את אירופה, שנייה, אנחנו נכבוש שטחים חדשים. היטלר הגה את הרעיון כבר בשנות ה-20, אפשר לקרוא את זה במיין קאמפ, אולי הספר הבסיסי. המאבק שלי, הוא הגדיר כבר באותה תקופה את מרחב המחייה הגרמני. הוא אמר, המדינה הגרמנית היום לא יכולה להכיל את הגרמנים שקיימים, אנחנו צריכים מרחב מחייה שהוא גדול יותר, לכבוש את החיים, כן.
אתה מדבר על הגירה לגרמניה ואיטליה או הגירה
מגרמניה? לא, מגרמניה.
כלומר, יצאו מגרמניה ואיטליה?
בוודאי, כן. היו, בתחילת המאה היו יותר אירים מחוץ לאירלנד מאשר בתוך אירלנד. אז שנות ה-30 היו יותר שוודים מחוץ לשוודיה מאשר שוודיה. פשוט מאות אנשים והמוניהם. היום אנחנו רגילים שבאים מהעולם השלישי, מהפריפריות אל המרכז הקפיטליסטי. באותה תקופה אנשים הלכו, ארגנטינה, אוסטרליה, ארצות הברית. בארצות הברית, בתחילת המאה, מספר הלא אמריקאים היה גדול יותר מאשר מספר אמריקאים, בעקבות ההגירה. אבל לא הגירה ממקום אחד כמובן, מכל מיני מקומות. כן.
והפעילות עברה מצרפת לאיטליה, ושם, והם האמינו בסוציאליזם, אבל הם האמינו באקטיביזם אלים בשביל להשיג את המטרות שלהם. אז אני, כאילו אני מפספסת את ה...
זה לא סוציאליסטים, אני פשוט לא רוצה להיכנס למדים, לכן שאלתי כמה שעות יש לנו, כי כמובן אני מנסה לעשות, איך אומרים, קיצור תודות הפאשיזם, אני לא יכול להיכנס, אבל זה לא התנועות הסוציאליסטית, מוסוליני עצמו היה סוציאליסט וצריך אותו, ודווקא בגב השמאלי, סולל זה אחד מהמנהיגים, אבל יש לנו עוד גלריה מאוד גדולה, גם אין לי סמה להתעכב, אבל הם לא באו מהחוגים הסוציאליסטים, יותר מתנועה או קבוצה או זרם בתנועת הפועלים שקראו להם סינדיקליסטים. סינדיקליסטים, תנועה שהיום אין לה ביטוי, אבל בתחילת המאה ה-20 הייתה תנועה מאוד חשובה, אמרה לארגן. המרקסיסטים אמר לארגן את העובדים במעמד ובמפלגה לצורך תפיסת השלטון. האנרכיסטים אמרו, הם היו גם כן המונים, אנחנו לארגן את העובדים אבל נגד המדינה, נגד המדינה. הסינדיקליסטים דאגו להתארגנות של העובדים בפעילות שהיא פעילות של עובדים, לפעמים פעילות אלימה, לפעמים פעילות אלימה, אבל בלי צורך, בלי רצון להביא לפוליטיזציה של מאבקים, לא נגד הסדר החברתי הקיים. ולכן חלק מהסינדיקליסטים האלה, בצרפת, באיטליה, בגרמניה פחות, עברו מהר מאוד לאופק הפשיסטי מבחינת השקפות עולם, ואני אסביר עוד דקה מדוע. מדוע זה קרה הקפיצה הזו. אגב, פשיזם, אומנם בתחילת הדרך קבוצה של קבוצות קטנות, בעיקר חיילים משוחררים, ונגיד מוצא של להזיר מורגנות, אבל ככל שהתנועה מתקדמת, היא מנסה להציג תוכנית פוליטית, שהיא תוכנית פוליטית רב, נקרא לזה ככה, מעמדית, יש מכל בכל בכל, הקתולים מקבלים חתיכה, הבולגנים מקבלים חתיכה, העובדים כביכול מקבלים חתיכה, ברצון לגרוף אחריהם קבוצות שלמות של אוכלוסייה, ויש קבוצות של עובדים שגם תמכו בפשיסטים ותמכו גם בנאצים. זאת אומרת, זה לא שהוא פגע במעמד העובדים, והרבה מהתומכים מצאו את עצמם אחר כך מתים בחזית הרוסית, אבל זה סיפור אחר. אבל בשלב הראשון, גם, אולי נדבר על זה קצת יותר מאוחר, על איך נוצרו יחסי כוחות חברתיים על מנת לאפשר את העליית הנאציזם והפשיזם לשלטון, אבל בשלב הזה שאני מתאר, אז התנועה עדיין היא לא תנועה של פועלים ולא של עובדים. אולי יש חלקים בתוך התנועה הזאת. אני כאן להגיד שהתנועה הפשיסטית, למשל, אפילו בצרפת, אחר כך במשטר וישי, היה אפילו דעה, לא דעה, אלא D-A-A-T, זה השם שלו, דעה, הוא היה ממנהיגי הנוער הקומוניסטי בשנות ה-30. זאת אומרת, הוא הגיע מהמנהיגות של המפלגה הקומוניסטית עד משטר וישי, זאת אומרת, אבל כבר בשנות ה-30 היה פשיסט. זה לא שפתאום, ברור, חבריו ישו בכלא ובמחנה ריכוז, הוא ישב בממשלת וישי, כאשר בשנות ה-30 היה, יש מקרים כאלה, זאת אומרת, אבל אני מתכוון עכשיו על התחילת של התנועה, תחילת של תנועה שמציגה פן של, איך נקרא לזה ככה, התעוררות לאומית, תחייה לאומית, כאשר יש בין, אנחנו רואים בשנות ה-20 ובשנות ה-30, לא רק פשיזם באיטליה ובגרמניה, כשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו רואים קבוצות ריאקציה פשיסטיות, לא סתם ימניות, לא שמרנים ולא להבדיל, ברור? זאת אומרת, לא כל ימני הוא פשיסט, ולא כל שמרן הוא פשיסט, במבחינת השקפתו, אני מתכוון קבוצות שהן או מגדירות את עצמם פשיסטיות, או הן דומות מאוד לפשיזם, בשולה הארוכה של מדינות. הגל, העדב של תנועות כמעט צבאיות, שניסו להשליט טרור, שראו את עצמם כבונות סדר ואומה חדשה, היכה מבוליביה ועד לבנון. ולבנון, מה שהיום אנחנו קוראים הפלנגות הנוצריות, המושג פלנגה, פלנחה, זה בא ממושג פלנחה בספרד, מהקבוצות הפסיסטיות של ספרד. בבוליביה, הוקמה בשנות ה-30, הפלנג הסוציאליסטה, הסוציאליסטה בוליביאנה, זאת אומרת, הפלנגות הסוציאליסטיות של בוליביה, שהייתה קבוצה פשיסטית לחלוטין, לא הייתה בכלל סוציאליסטית. מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו רואים לפתע התעוררות מאוד מאוד גדולה של קבוצות פשיסטיות במזרח אירופה, בספרד ובפורטוגל, באיטליה, באמונה, ביוון, בכך וכך הלאה. לא כל הקבוצות האלה הגיעו לשלטון, יש כאלה שהגיעו לשלטון, איך אומרים, תודות לכידוני הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה, כתומכים במשטר הנאצי, כמשתפי פעולה בכל מיני מקומות. אבל אנחנו, זאת אומרת, פשיזם לא הייתה תופעה, קודם כל, של גרמניה ואיטליה בשנות ה-20, התודעה הפשיסטית הזו, והייתה, לא הייתה רק אירופאית, אלא אפילו הגיעה להמון המון מקומות. בארצות הברית, הקוקוקס קלאן בשנות ה-20 וביתרסט בשנות ה-30 אימץ כמה הקוקוקס קלאן, זה הארגון הגזעני, הדרומי, האמריקאי. לא יודעים פעם ראיתם את ה... הם מסתובבים עם כל מיני כאלה סדינים ושורפים שחורים, זאת אומרת, זה פחות או יותר התמונה שיש לנו בראש, אבל בסוף מלחמת העולם הראשונה, תחילת שנות ה-20 וביתרסט בשנות ה-30 המשבר הכלכלי, קוקוקס קלאן הגיע ל2 מיליון חברים בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא, אתם יודעים, שקבוצה קיקיונית, שאתה אומר, וואלה, אלף, קבוצה של פשיסטים וזה, רומנטיקנים, לא. כי יש כאלה שהפכו לקבוצות המוניות, לכן, שנייה אני יוצר, הסוגיה של הפשיסטים עלתה ביתר סט בוויכוח בין הקומוניסטים, משתי סיבות. א', כי בשנות ה-20 כבר הפך התנועה הפשיסטית לתנועה במקומות שלנו המונית, ב', הפשיסטים על כל בניו, היו, יש הרבה הבדלים בין המצא של התנועות הפשיסטיות ברומניה, לבין הפשיסטים בספרד, הפשיסטים בגרמניה, הפשיסטים באיטליה, שאנחנו קוראים מצע מול מצע. איך הם מגדירים את האומה? על פי איזה קריטריונים שינוי? אבל יש נקודה אחת שהיא משותפת לכל התנועות הפשיסטיות. זה האנטי-קומוניזם, האנטי-מרקסיזם, האנטי-פמיניזם. זאת אומרת, אלה, איך אומרים, קווי מיתר או לרוחב שחוצים את כל המפלגות האלה. זה מכנה משותף של כל התנועות האלה. ומדוע אני אומר זאת? כי כשאנחנו רואים את הנאציזם כתופעה, או את הפשיזם כתופעה, אנחנו מבחינים זה אלה תופעות, נקרא לזה ככה, בין חילוניות לבין פגניות. מה זה חילוניות או פגניות? אין יסודות בהגדרה של הזהות הנאצית הגרמנית, יסודות דתיים, מובהקים. גם מוסוליני, לא רק שהם יסודות בפשיזם הראשונות דתיים, יש גם יהודים בתנועה הפשיסטית. יש יהודים ב... מקומות מרכזיים בתנועה הפשיסטית ה-38. מוסוליני מגיע לשלטון ב-23, ב-38 מחוקקים באיטליה ולחצה של גרמניה חוקים האנטי-יהודים הראשונים הגזענים, אבל ה-38 יש יהודים שיושבים במקום, והקהילה היהודית באיטליה היא כזו קטנה, זה לא כמו בגרמניה, ישבו בשלטון. החוקה הפשיסטית יהודי ניסח אותה, באיטליה, החוקה של המדינה הפשיסטית זה יהודי שלי שחוקק אותה. לכן אנחנו רואים המון המון שינויים, אין תפקיד לדעת. אבל כשאנחנו מדברים על הפשיסטים בפורטוגל ובספרד, אי אפשר לנתק בין השקפה הפשיסטית להתקפה של דת, או הפשיסטים ברומניה או הפשיסטים ביוון. כל, כמובן זה לא את הדת, וספרד ובפורטוגל זה הדת הקתולית, ביוון זה האורתודוקסית, הנוצית אורתודוקסית, ברומניה זה הגרסה הרומנית של האורתודוקסיה, הנוצית וכך וכך הלאה, אבל זה הדת. ההגדרה של אומה, ההגדרה של הגזע, היא הגדרה שחופפת את ההגדרה הדתית. למה לא יכלו לעשות את זה בגרמניה גם?
כי היו קתולים ופרוטסטנטים.
סליחה?
קתולים ופרוטסטנטים.
בדיוק, בקרב גרמנים יש נוצרים, אבל יש קתולים ופרוטסטנטים. אם ככה להגיד שמבחינה היסטורית, כשאנחנו בודקים עכשיו מי היו תומכי הנאצים, היה להם יחסית יותר פרוטסטנטים מאשר קתולים. אבל זה לא אומר שקתולים לא תמכו גם בנאצים, אבל מבחינת האוריינטציה הדתית. רציתי להגיד משהו.
בכלל בגרמניה יש יותר פרוטסטנטים מקתולים.
סליחה?
תמיד בגרמניה יותר פרוטסטנטים מקתולים.
כן, בסדר, אבל אני אומר, אבל לא יש סממנים, אנחנו לא רואים סממנים דתיים. כשקוראים מיין קאמפף למשל, שוב, הספר הבסיסי אולי של היטלר, אנחנו לא רואים שם סממנים דתיים. אנחנו רואים כן סממנים אנטי-דתיים נגד היהודים למשל. היהודים שם מוצגים כטפילים שחיים על חשבון של האומה הגרמנית, ומזה אפשר לעשות עוד אחד ושתיים ולהבין שהפתרון של האומה הגרמנית הוא הפתרון של יוצאי הגרמנים. יתר על כן, את היהודים, את היהודים. יתר על כן, בשנות ה-30 הייתה כרזה מאוד מפורסמת של הנאצים, בה היה כתוב 3 מיליון מובטלים שווה 3 מיליון יהודים. אז זה מעניין. א', היו יותר מובטלים בגרמניה, אבל זה לא העניין. אבל הקשר הלוגי בעניין הזה הוא שהיהודים שהיו בגרמניה, רובם ככולם היו גם גרמנים. ב', שלא היו 3 מיליון יהודים בגרמניה, אולי היו 300,000 יהודים. ד', האידיאולוגיה הנאצית התבססה על מצוקה קיימת, יש מובטלים בגרמניה, לכן אנחנו, אני מתכוון הנאצים, נייצג אותם, ותראו לנו רק את השלטון, אנחנו נסלק מפה את היהודים ותראו איך אנחנו פותרים את הסוגיה של התעסוקה. את הסוגיה של התעסוקה.
פתרו את הסוגיה של התעסוקה
במידה די טובה. גם פתרו את הבעיה של התעסוקה וגם כן פתרו את הבעיה של מערכות הבריאות, מערכי, איך אומרים, בתי קברות, זאת אומרת, בתי קברות התמלאו מהר מאוד באנשים, זאת אומרת, הם פתרו המון המון בעיות. מה שלא הצליחו, אני חייב להגיד, לא הפאשיסטים באיטליה, לא הפרנקיסטים בספרד, ולא הנאצים בגרמניה, להביא לידי שום שינוי ביסודות החברה, כי כולם, כל התנועות האלה הן תנועות שנולדו אל תוך הקפיטליזם וחזרו אל תוך הקפיטליזם. לא רק חזרו אל תוך הקפיטליזם, אלא לחוגים המרוכזים ביותר של ההון. של ההון. לדוגמה, למשל, כשאנחנו רואים היסטורית, הרבה בעלי חנויות גרמנים קטנים מאוד צמחו אחרי ליל הבדולח. ליל הבדולח, אתם יודעים, זוכרים את ההתקפה על בתי, אבל בתי הכל והגדולים בברלין היו בבעלות יהודית, בעיניים של משפחת שוקן. בעלי החנויות הקטנים הגרמנים מאוד צמחו מהקטע הזה, כי אמרו סוף סוף, אנחנו נוריד את את היהודים מהראש, גם אנחנו, גם לנו יהיה, גם אנחנו נקבל את הבית קולבו. קדחת. זאת אומרת, מי שקיבל את הרכוש היהודי, היו בתי קולבו אחרים בבעלות גרמנית. זאת אומרת, זה גרם לריכוז. כאילו, המסחר, לא בידי, לא לחלוקה, כאילו, סוציאלי יוצר כלפי הגרמנים של הרכוש היהודי, אלא הרכוש היהודי עבר ישר, כמו מפעלים אחרים, לידיים, בעלי הון גרמנים שכבר שלטו בענפים האלה. זאת אומרת שהגזענות, הגזענות כשאנחנו בודקים לא רק על ההשלכות האנושיות הנוראיות, אלא כפעולה כלכלית מעמדית, שלילת הרכוש של היהודים, ולא רק שלילת רכוש היהודים, זה התעשותם של הגרמנים הלא יהודים שתמכו במפלגה הנאצית, שתמכו במפלגה הנאצית, וככל שהגרמנים יותר התבססו, הבולגנות, תאמינו לי, זה זיקית מבחינה פוליטית. תסתכלו מה שקורה בארץ. זאת אומרת, אם הם רואים שהכיבוש הולך, אז בוודאי שיקחו עם הכיבוש וינסו להפיק את מרב התוצאות. זאת אומרת, אין להם שום בעיה בקטעים האלה. אין להם אלוהים. האלוהים היחידים, כמה מרקס, זה הכסף. זה הכסף. זאת אומרת, זה הרווח, זה הרצון לצבור עוד ועוד הון. עכשיו, מי שאלה משהו, אבל בסוף אני פסחתי עליה.
אני אתן לך.
אוקיי, בסדר. עכשיו, למה אני מתכוון על כל הקטעים האלה? כי תראו, לבוא בשבוע שעבר היה ההסבר של תמר לגבי הקשר בין הון לבין נאצית או פשיסטית, אני לא רוצה לחזור על זה כי לא נחזור כל דיון בדיוק על אותם נימוקים, אבל יש לסיפור הזה גם היבטים חברתיים, ומה שמעניין אותנו מעבר להיבטים החברתיים הם ההיבטים של קליטת או של הקמת בריתות בין מעמדיות על מנת לאפשר לתנועות ימין קיצוני להגיע לשלטון. זאת אומרת, אם בשלב הראשון אני אומר, זו קבוצה קיקיונית, זו קבוצה באיטליה, בספרד, בגרמניה שהשתמשה בטרור. בטרור, טרור זה טרור זה טרור. טרור זה רצח, הרג, אונס של מנהגים פוליטיים, ובראש ובראשונה יהודים, וכמובן קומוניסטים, אבל לא רק, לא רק. הייתי הופך את הסדר. קודם קומוניסטים על כך יהודים, בספרד לא היו יהודים באותה תקופה, כמעט וכך הלאה. באיטליה יהודים היו לרוב עם הפשיסטים. זאת אומרת, קודם קומוניסטים וכך וכך הלאה, בהפעלת טרור, צריך להבין שחלק מהתנועות האלה הפכו, לא יודע אם להגדיר את זה כתנועות המוניות, אבל היה להם בסיס המוני. תמיכה של חלקים מהאוכלוסייה, שלא היו רק הבורגנות של העשירים, או של הקבוצות של המשוכנעים בפשיזם. עיקרים, מובטלים, חלק מהעובדים ב-33, חלק, על פי הלכות 17% מעובדים גרמניה, הפרולטריון תמך בנאצים. זה אומר ש-83% תמכו או במפלגה הקומוניסטית או במפלגה הסוציאליסטית. וב-17% תמכו במפלגה, במפלגה הנאצית, בצבא האחרונה שהייתה חופשית פחות או יותר בגרמניה. עדיין אגב, הנאצים היו להם 25% מהמושבים ברכטג, ברכטג זה בפרלמנט הגרמני, ערב עליית היטלר לשלטון. זאת אומרת, אפילו לא עדיין תנועה הומנית, אבל 25% זה אומר שמישהו מצביע עבורה, מישהו תומך בהם. יש מישהו שהתוכנית הזו של תחייה לאומית על בסיס של גזע, אומר להם משהו אחרי שבמרכאות כפולות הם הולכים מדחי אל דחי במסגרת הדמוקרטיה הבולגנית שכולם חיים בפוליטת ויימאר. ולכן זה אספקט שאנחנו לא צריכים לשכוח, ואני מניע שהוא ירחיב את הדיבור קודם, נדבר על זה דוב בשבוע הבא, כי זה החלק שלו, כי זה סיפור מאוד חשוב במאבקים פוליטיים אנטי-פשיסטיים. אתה יוצא למאבק, אבל אתה צריך להתקל מי לצדים, מי לימנים, מי, זאת אומרת, או במילים אחרות, מי הם האויבים ומי הם החברים שלך, והנטייה של האויב הוא לבודד אותך, אבל הנטייה שלך היא כמובן לבודד את האויב, דווקא בנושא הזה של המאבק האנטי-פשיסטי, אבל הדברים הם לא מאוד מאוד תיאורטיים. הדברים לא רק שהם לא תיאורטיים, אלא שהם תמיד לא קלים לביצוע. היה קומוניסטים ניסו את הקשר עם הסוציאליסטים כדי להתנגד לנאצים. סוציאליסטים לא בדיוק רצו את הקשר עם הקומוניסטים. נדבר על מונחים ישראלים למשל, אנחנו רואים מפלגה שהיא מפלגה סוציאליסטית ומפלגת העבודה. אתם צוחקים? אתם צוחקים? ברק נמצא עכשיו בפריז. עכשיו נמצא בפריז, ושתי מטלות, אבל לא בסוויטאים. מצאו לו מלון, לא חמישה כוכבים ולאק, אלא רק חמישה כוכבים. הוא נוסע לפריז על כל מיני עניינים צבאיים כמובן שקשורים באיראן, אבל אדון אהוד ברק הוא סגן יושב ראש האינטרנציונל הסוציאליסטי. סגן יושב ראש האינטרנציונל הסוציאליסטי. אתם פותחים את האתר של האינטרנציונל הסוציאליסטי ומחפשים מי מנהל את העסק הזה, שזה אמור להיות איחוד של כל המפלגות הסוציאליסטיות, ורואים אהוד ברק, מי היה קודמו של אהוד ברק כסגן יושב ראש האינטרנציונל במשך כמעט 27 שנה? שמעון פרס, נשיאנו. הוא איש סוציאליסט, כבר עשרות שנים הוא קיים כסגן יושב ראש. לא, אז לכן מה שאני רוצה להגיד, אנחנו צוחקים על פרס סוציאליסט, ברק סוציאליסט, ברק עוד נמצא בממשלה הימנית ביותר של, בממשלה הימנית ביותר של תודות מדינת ישראל, ואנחנו מבחינת השמאל המגויס אומרים, אבל אנחנו רוצים שאנשים אפילו שמצביעים עבודה מתוך, אני יודע, איזשהו רפלקס, לא יודע איך להסביר אותו, נגיד ככה, סוציאל דמוקרטי, יהיו בצד הזה, לא יהיו במקום אחר, אבל זה לא פשוט, המסרים שבאים מלמעלה הם מסרים שונים לחלוטין. זו שאלה... זו שאלה של עתיד.
אתה אומר על הלייב הישראלי וכולם שוחקים ולועגים. זאת אומרת, אני מבינה מזה שאתה לא כל כך לועג להנחה של, ככה הבנה שלי, על הסוציאליזם, העבודות הסוציאליזם,
אני לא יודעת
מה תקראו לזה, אנגליה, צרפת, גרמניה, הם סוציאליסטים אמיתיים, אבל...
לא, אני לא אומר, דווקא אני אומר, בואו נחשוב במונחים היסטוריים לקשיים שהיו לכוחות השמאל המגויס לקומוניסטים בגרמניה לנסות ולהתחבר אל כוחות סוציאליסטים שהיו המונים יותר, גדולים הרבה יותר, אבל שלהם עמדה מאוד מאוד דו-ערכית מול הפשיזם. מה זה מאוד מאוד דו-ערכית? לא ממש חשבו שזה עומד על סדר היום, לא ממש חשבו ש... וגרמניה מתורבתת היא כדבר כזה, מאוד מאוד חששו מהשפעה הקומוניסטית. מאוד מאוד חשוב שום השפעה קומוניסטית. אז אני אומר, היום...
הקומוניסטית.
לא, אני מה שאני רוצה להגיד, אנחנו לאחר המעשה מבחינה היסטורית, אומרים איך היו עד כדי כך עיוורים, לא ראו שאם היו מסתדרים אחד עם השני, אגב ב-36, ואני מניח שדוב ידבר על זה בפגישה הבאה, הוקמה החזית העממית בצרפת, על ידי הסוציאליסטים, הקומוניסטית, המפלגה הרדיקלית, שבאותה תקופה הייתה מפלגה שמאלית, ועוד כל מיני קבוצות קטנות, על יסוד עליית היטלר לשלטון, זאת אומרת שמישהו בכל זאת הבין שירד לו הסימון. בסדר, סליחה עם הצעירים, כבר לומדים ירד את הסימון, הפכו את הדיסקט או משהו כזה, היה הסימון כבר... זה כבר לזקנים, זאת אומרת, מישהו הבין שקורה פה משהו, אז לכן ברפובליקה הספרדית גם כן הייתה חזית מאוחדת, שאפילו, איך אומרים, חזית עממית, שכללה גם את אנרכיסטים אפילו. אתם מבינים, אנרכיסטים נגד כל צורה של שלטון, אבל בספרד שהייתה תנועה המונית, אנרכיסטים התרפו למאבק אנטיפשיסטי. תוך חיזוק של ממשלת הרפובליקה, ממשלה שמבחינתם הייתה מגונה בעיקר, כי הייתה ממשלה, כי הייתה מדינה. לכן אני אומר, זה לא פשוט, אבל אני אומר, נראה לנו היום, עד כמה אני מבין, אבל אני אומר, בוא נסתכל על המציאות אצלנו, נראה היום מי נגד מי ביד, מי מתגייס למאבק אנטיפשיסטי. כשמעתי בהתחלה, פשיזם הצחקתם אותי, זה כתב פרופסור שלמה אבינרי, לא יודע אם מישהו מכיר פרופסור שלמה אבינרי, הוא איש בשר מבשרה של מפלגת עבודה בערכים האינטלקטואליים שלו, בהשקפת עולמו וכך כך הלאה. אז אני אומר, פשיזם הצחקתם אותו, אני מוכן לשים פשיזם בסימן שאלה, אין פשיזם היום בחברה הישראלית, כי אם היה פשיזם היום בחברה הישראלית, אנחנו לא היינו יושבים פה, היינו יושבים עם מעשיהו, והיינו מדברים על הפשיזם. לא, אני מתכוון, או במקום אחר, לא היינו פה, אז לכן אני מוכן לשים שאלה מסביב למושג הזה פשיזם, סימן שאלה, ובדעה אף אחד לא טועים שאנחנו עכשיו במשטר פשיסט, אנחנו אומרים שיש נטיות פשיסטיות בישראל, אבל הצחקתם אותי, אני בכלל לא צוחק מהקטע הזה, זאת אומרת, אותי אף אחד לא מצחיק אותי בשוגיות של הפשיסט, ביקרתי מישהו שחווה את הפשיזם בגרסה, בגרסה הזו אמריקאית, על פסלים, זה בכלל לא מצחיק הקטע של הפשיזם. עכשיו, איש מפלגת עבודה כותב, הצחקתם אותי, אז כמובן שאפשר לבוא ולהגיד, וואלה, זה העורך קבל אותה, מה אתה כותב, מה הוא יודע, בטח מתקשר אחר כך למערכת, ואמר, מה זה כותב, שמת למאמר שלי, אבל הנימה של המאמר זה, הצחקתם אותי. זאת אומרת, במאמר שהוא כותב, שאם יהיה לנו זמן לדבר עליו. עכשיו, מה שאני רוצה להתעכב על הנושא הזה, הוא שהנושא הזה הוא שתנועות פשיסטיות זה לא לקבוצה של אנשי ימין קיצוני שמפעילים טרור. זה נכון, זה נכון. מפעילים טרור, אבל הם לא פחות, ערים לעובדה שצריך לצבור כוחות על מנת לבצע את התוכנית הפוליטית שלהם. הנושא של התעמולה, הנושא של הקולנוע, לא הייתה טלוויזיה באותה תקופה. אבל אפילו היטלר הוא הפוליטיקאי הראשון בהיסטוריה האנושית שנוסע ממטוס, באמצעות מטוס, מהצלת לצלת, להספיק היו ימים שבגרמניה בתקופות בחירות, הוא היה מגיע לשלוש הצלות מדי יום באמצעות מטוס. זה נשמע היום, פוליטיקאים עושים את זה, אבל שנות ה-30 חברים, הוא צריך להגיע לצלת באופן אישי כי הוא המנהיג, והוא צריך להיות שם, והוא צריך לתת את הפקודות, והוא צריך להיות נוכח, ואנשים צריכים לראות אותו. כי הם לא מאמינים שזה קורה ושזה צריך להתקדם הלאה. ולכן אני אומר, הנושא הזה הוא נושא חשוב בנפשנו, שהוא אחד מהלקחים, אגב, שוב שאני לא אדבר על זה היום, אבל זו סוגיה מי נגד מי בהתמודדות של הפשיזם. כי נכון שהיום היום אנחנו לא יכולים לשכתב את ההיסטוריה ולהגיד, אילו היינו עובדים באותה תקופה, היינו פעילים, היינו עושים ככה וככה וככה, והפשיזם לא יגיע והנאציזם לא היה מגיע, כי ההיסטוריה אי אפשר לשכתב אותה. אבל כן מותר לשאול לנו את השאלה, מבחינת הלקחים ההיסטוריים, אם היו פועלים אחרת, האם התוצאה הייתה זו כפי שהייתה מבחינה היסטורית? יתר על כן, אם אנחנו לומדים מההיסטוריה, מותר לשאול את עצמנו, האם יש לקחים להווה שלנו מהעבר של אירופה בשנות ה-30 וכך הלאה וכך הלאה? זאת שאלה שהיא מתאימה לדיון שלנו. אנחנו לא יכולים לשכתב, לכתוב מחדש את מה שהיה, זה מאוד מאוד מסובך, אבל אנחנו אמורים לפי את הלקחים האלה. לכן אני מתעקש על כל מיני דברים כאלה שהם לא דברים קלים. אני אמרתי קודם, הקומוניסטים התחילו לעסוק בתופעה הפשיסטית ב-1923, זאת אומרת, מיד כשמוסוליני הגיע לשלטון והייתה קבוצה קטנה, היטלר אף אחד לא שמע עוד ב-1923, אולי חוץ מבתי המשפט בגרמניה, לא הייתה תנועה המונית. ב-1923 קלרה צטקין, שהייתה מנהיגה פמיניסטית וסוציאליסטית, קומוניסטית, גרמנית, כתבה את המאמר הראשון שנקרא נגד הפשיזם, הפשיסמוס. בסדר, לצורך הזה. ב-35, הנושא של הפשיזם עמד על סדר היום, בעיקר על ידי דימיטרוב, שאני מחזיק את ספרו ביד, גיאורגי דימיטרוב, המנהיג הקומוניסטי הבולגרי, שהוא אשם בשרפת הרייכסטאג הגרמני, אני המופתע שלי הוא לא בדיוק מה שצריך להיות, אני מנצל, הרייכסטאג הגרמני ב-33, הוא היה פעל מנהיג קומוניסטי מוכר, ואחר כך נעשה יושב ראש האינטרנציונל הקומוניסטי, בוועידה השביעית הוא הציג את ה... לא את הספר הזה, הספר הזה הוא תרגום של שנות ה-80 של המפלגה הקומוניסטית. אגב, יש לנו כמה ספרים, יש מתעניין, אחר כך תביא לו שימה, תמונת 20 שקל, אפשר לקרוא, יש פה, זה מסמך היסטורי, גם בגלל המאמרים של דימיטרו, וגם בגלל שיש כאן את הנאום שלו, הוא נשפט דימיטרו בבית בית דין גרמני, הם רצו לעשות משפט רעבה נגד הקומוניסטים, עשו טעות פטלי, הם עשו משפט בשידור ישיר, ודימיטרו אמר, אני לא מוכן, הולך דין גרמני, אני אצג את עצמי, ו... בשידור ישיר, בתקופה שכבר הייתה צנזורה ולא הייתה שום תעמולה קומוניסטית, והמפלגה פעלה במחתרת, הצליח לסדר מסרים שכמובן גם גרמו לזיכויו וגם יהיו לתעמולה להמונים בגלל השימוש שהוא עשה באמצעי התקשורת, אבל מזמן כמו מעניין, שאני מבסים ל-3 ו-35, מאוד מאוד הסיקה את התנועה הקומוניסטית, הסוגיה הזו של הפשיסטים, ולא רק בגלל שהפשיסטים ראה בקומוניסטים, קודם כל שהוא אייב שיש... להוריד על סדר היום. אגב, במקומות מסוימים הקומוניסטים לא ממש היוו, נקרא לזה ככה, גרעין מהפכני שוט אותו כמו בגרמניה, יכלו לתפוס את השלטון, או שהיה ספק בכוחם שיכלו לתפוס את השלטון, והרבה מהמדינות הבלקן, האובססיה האנטי-קומוניסטית הייתה כלפי קבוצות שהיו מבחינת המשקל הציבורי שלהם קטנות ביותר, אבל האובססיה הייתה בדיוק אותו אובססיה, הפחד, הפאניקה שקומוניסטים עוללו בקרב, כמובן, השכבות המבוססות, אבל גם כן בחלקי העם שהם היו עיקרים, בעלי חנויות וככה וככה הלאה, שיבואו ויקחו להם את הפרה היחידה, שיקחו להם את החנות וככה וככה הלאה. זאת אומרת, זה היה אובססיה מאוד גדולה, אבל מה שאני רוצה להגיד, הוא אנחנו מדברים היום לא על 35, אנחנו ב-2010, וגם אנחנו יכולים לקחת את הספרים האלה ולקחת את ההתמודדות של התנועה הקומוניסטית מול התופעה הזו פשיסטית, וגם כן לראות איפה גם כן היו הכשלים. איפה היו הכשלים? יש לנו כבר את הפרספקטיבה ההיסטורית. ואחד מהסוגיות שדימיטרו בעצמו מגנה אותה. זה גם לא רק נטייה של הסוציאליסטים לא ללחם נגד הפשיסטים, אלא זה היה נטייה של הקומוניסטים להתמודד מול הסוציאליסטים, ברור? זה הרבה פעמים הלך ביחד. הביקורת לא הייתה רק כלפי הסוציאליסטים שלא היו בסדר. דימיטרו אומר ב-35, גם אנחנו לא נקים מהקטע הזה. יש פה מאבק על נפש, במרכאות כפולות, המונים, או על נפשם של ההמונים. אנחנו גם אמורים לדבר על האנשים האלה, וגם להביא אותם לכיווננו, ולא תמיד מצליחים בזה. זאת אומרת, הדברים הם לא רוצה להגיד שחור לבן. כבר ב-35 הייתה תהיות לגבי איך הקומוניסטים במקומות מסוימים פעלו סביב הסכנה הפשיסטית. לכאורה, הסיפור של הפשיסטים ושל הנאציסטים נגמר ב-1945. אני אומר לכאורה, כי זו התקופה השנייה, כי בסופו של דבר, ברית המועצות בראשו הראשונה, אבל גם מדינות המערב, הצליחו ביחד להתגבר על הסכנה הזו. אבל זאת גישה, נקרא זה, אירו-צנטריסטית של ההיסטוריה, כי היו עדיין מדינות פשיסטיות ב-45, היו שתי מדינות גדולות בעיקר, בלב אירופה, ספרד ופורטוגל, לא צריך לשכוח, ספרד ופורטוגל, בהם המשטרים הפשיסטים נמשכו עד אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת. זאת אומרת, עברו עוד 30 שנה שמשטרים פשיסטים היו בשלטון. המשטרים הפשיסטיים האלה, במקרה של פורטוגל, הופלו. וזה גם אחד סיפור מאוד מעניין שצריך לעניין אותנו.
אני
אגיד ביוון. לא, אני עוד מעט אגיע יותר מזרח. בינתיים בספרד ובפורטוגל. אני מתכוון סיפור שצריך לעניין אותנו, כי הפשיסטים בספרד הוא נופל יחד עם הנפילה של האימפריה הפורטוגזית. יחד כאשר תנועות השחרור באנגולה ובמוזמביק הצליחו להפקיע את החומה של העול הקולוניאלי הפורטוגזי. הסדקים האלה לא היו סדקים רק בין אפריקה לבין אירופה, הסדקים האלה הגיעו עד למעלה, עד לאימפריה הפורטוגזית, ולא רק הגיעו עד למעלה, הגיעו עד ל... איך אומרים? הכוח הביצוע של הפשיסטים באותה תקופה, וזה הצבא. הכוח הקולוניאלי פר אקסלנס, הצבא התחלה. הצבא דחף להורדת האימפריה ולמחיקת הפשיזם, מה שנקרא מהפכת ה... מהפכת הציפורנים, כי זה הסמל של המהפכנים. אבל היו בזה אנשי צבא, זה לא רק ארגוני שמאל, לא רק מפלגה קומוניסטית, לא רק הסופר המהולל שנפטר עכשיו באחרונה, פרס נובל סלמנגו. לא רק הוא, זאת אומרת, היו אנשי צבא בתוך העניין הזה. בספרד המשטר הסדקים הגדולים הגיעו עם פטירתו של פרנקו, אבל כמה חודשים עוד לפני שפרנקו נפטר, אגב, במיטתו, ממוות, זאת אומרת, אף אחד לא הוריד אותו מהשלטון, נפטר מזקנה, עוד הוציאו אנשים לעורף בספרד, זאת אומרת, הוציאו אנשים לעורף שהתנגדו למשטר הספרדי. זאת אומרת, זה לא משטר שאפשר להגיד, כמובן זה לא היה אכזרי כמו מלאך מלחמת האזרחים בספרד בשנות ה-30, אבל הוא היה אכזרי עד הרגע האחרון. והשאלה נשאלת זה, מדוע המשטרים האלה נשארו כל כך הרבה שנים בליבה של אירופה כמשטרים פשיסטיים? התשובה היא לא תשובה מאוד מאוד מסובכת. המשטרים האלה התחילו לשדר את מה שארצות הברית רצתה לשמוע באותם השנים, וזה לשדר אנטי-קומוניזם. הם לפתע, עד 45 היו בצד הלא נכון, אבל מ-45 בהחלט היו בצד הנכון של, אני מתכוון מבחינת ארצות הברית, בצד הנכון של החלוקה, של החלוקה העולמית, וזה הסיפור על רגל אחת, גם המשטרים פשיסטיים, הם שיתו אינטרסים מסוימים, כפי שמשטר הקולונלים ביוון, שהוא משטר צבאי, הוא משטר צבאי פשיסטי, אבל בלי אומרות לכולל תנועות המוניות ושינויים חברתיים, אלא הוא ממש ריאקציה, ריאקציה כולל סממנים דתיים, מאוד מאוד חזקה בתמיכה אמריקאית, שלא לדבר על המשטרים שקמו באמריקה לטינים, של משטרים צבאיים, אבל לא על פי הנוסח האירופאי. אין פה תנועות המוניות. אין פה צרכים, אלא הצבא, או מה שמגדירים אותם בספרדית, המפלגה הצבאית, כי הצבא עובדת גם כן כצורה של, איך נקרא לזה ככה, או מתפקדת כמפלגה בסופו של דבר, המפלגה הצבאית, היא עובדת כמובן לטובת האינטרסים של אותם האינטרסים שעבדה הנאציזם הפשיזם איטליה ובספרד ובגרמניה, לטובת בעלי ההון, אבל כאן גם לטובת בעלי ההון וגם למען האינטרסים האמריקאים שבמקרים מסוימים לא רק ידעו על אפריקות, לא רק נמנו אותם, אלא שעודדו אותם, כולל יהודים ביניהם כמו אלי קיסינג'ר, שהיה שר החוץ של אותם השנים במצע שנות ה-70, וכשאנחנו מצטגנים על המפה של אמריקה הלטינית, היום אנחנו רואים הרבה אדום והרבה ורוד. בלות זה מה שפחות אדום, נכון? זאת אומרת, זו המגמה היום, שמאלה. אבל כשאנחנו מסתכלים על המפה של אמריקה הלטינית לפני 30 שנה, 30 שנה זה יוצא? 40 שנה פחות יותר, באמצע שנות ה-70, מההפיכה הצבאית ב-73, אנחנו רואים מפה לגמרי שחורה ואדומה, שחורה ממשטרים צבאיים ואדומה מדם. זאת אומרת, של הקורבנות של המשטרים האלה. אלה היו משטרים פשיסטים, לא על פי הנורמה, נקרא לזה ככה, האירופאית של שנות ה-30, אבל בתוך המשטרים האלה היו לא מעט אנשים שראו במשטרים באירופה חלק מהאידיאלים שלהם על האנטישמיות והפנטזיות הגזעניות נתוחות בזה. איך גנרל בארגנטינה רואה את עצמו קשור לגזע העליון בגרמניה? הרי בכל זאת ארגנטינה זה עולם שלישי. הוא רואה את זה בהגנת מולדתו כמולדת נוצרית ומערבית אל מול הפרישה הקומוניסטית. שוב, פרישה קומוניסטית אמיתית או מדומיינת, פה לא מעניין, לא מעניין אם זה משהו אמיתי או זה משהו מדומיין, אבל מבחינת האידיאולוגיה הרשמית זה המערב הנוצרי, המערב הנוצרי שמתגונן מול הקומוניזם שעומד לכבוש במקרה של המדינה העתיד כל חלקה טובה. וכבש חלקות טובות מאוד, למשל משטר של איינדר, משטר סוציאליסטי, הנהיג רפורמות חברתיות לעומק מאוד מאוד חשובות. המהפכה הקובנית היא המקבילה מבחינת האליטות של אמריקה הלטינית למהפכת אוקטובר באירופה, לגבי האליטות באירופה 30 שנה או 40 שנה קודם לכך, המהפכה הקובנית. רק תסתכלו מה זה קובה, מה זה ברית המועצות, אבל זה לא חשוב עכשיו האם קובה באמת רצתה לכבוש את אמריקה הלטינית או להפוך את כל הסדר החברתי כל זאת מאמריקה הלטינית. פה החשיבות מבחינתם של אותם אנשים זה לא הדיוק ההיסטורי, אלא מה הם מדמיינים לעצמם שיכול לקרות. הקשר הזה בין תפיסה חברתית שהייתה קיימת בין תנועה פועלית מאורגנת לבין תנועות שמאל גדולות, כולל תנועות קומוניסטיות, לבין מקום בו הייתה מהפכה ואנשים חיים בצורה אחרת לחלוטין מאשר רוב האנשים באמריקה הלטינית, אחרת לחלוטין המתקיים בצד הטוב. לא בצד הלא טוב, אחרת לחלוטין מאשר רוב מדינות אמריקה הלטינית. אחרי מה שאני רוצה להגיד, אנחנו לא יכולים לקחת, אני פותח את זה, אנחנו לא יכולים לקחת את תולדות הפשיזם רק ברגע שהפשיו של מוסוליני צעדו לרומא ב-23 אל תקופת השלטון בתקופה שהסתיימה ב-1945. תנועות פשיסטיות היה להם תקדימים היסטוריים, דיברנו על סורל, לא דיברת על סורל, את דיברת על סורל, אני דיברתי יותר על גובינו ועל דרוויניזם חברתי, זאת אומרת, התחילו מבחינת אידאי, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הראשונה, מצאו את תקופת נגיד הזוהר הרצחנית במהלך שנות ה-30 ושנות ה-40, אבל עם סיומה של מלחמת העולם השנייה, זה לא נעלם. יש סיכוי, חשש סביר, שתופעות פשיסטיות התלוו למשברים של הגמוניה פוליטית, או למשברים כלכליים, או למשברים בהם יש שילוב של משבר כלכלי חברתי, משבר של הגמוניה. אני אתן דוגמה חתנה, אנחנו היום נמצאים במצב של משבר של הגמוניה של הכיבוש. זאת אומרת, האימפריה הישראלית מתפוררת, ועושים את כל מה שאפשר כדי להחזיק אותה, לא תקופה שיכולה להיות תקופה של פשיזם, או חיזוק של נטיות פשיסטיות, או של התחזקות של קבוצות פשיסטיות וכך הלאה, שלא בהכרח צריכים לעבוד על פי הדוגמה של היטלר או מוסוליני באיטליה. כבר דימיטרוב אמר את זה ב-35, אמנם הפשיזם הוא כוח ויש לו את הפיונים האלה, משרת את ההון, הוא אמר, אבל הפשיזם יש לו המון המון צורות. הוא עוד אמר את זה בשנות ה-30. אני חוזר ומדגיש, הפשיזם יש המון המון צורות, ולכן אנחנו לא צריכים לחכות כמו שלמה אבינרי, כך שיהיה מנהיג אחד או מפלגה אחת וכך וכך, כדי להגיד, הו, עכשיו זה פשיזם, והנקודה הזו, אנחנו ממש מגויזים נגד זה. אבל לא צריך לחכות לנקודה הזו. לא צריך להגיד, פשיזם הצחקתם אותי, אותנו, כי ההליכה לפשיזם, גם אז וגם היום, היא לא הליכה חד-כיוונית. זה לא כוח בלתי נשלט, זה לא כוח עליון שירד עלינו, אלא אלה יחסי כוחות חברתיים. ועם יחסי כוחות חברתיים והנהגה פוליטית אחרת, אפשר לשנות את הכיוון, אפשר לשנות את המגמה לכיוונים אחרים. לאיזה כיוונים? אנחנו יודעים כקומוניסטים, אבל כמובן שיש שותפים אחרים שלא רוצים לכיוונים האלה, אבל זה כבר ויכוח אחר. אבל כמובן ש... ההשקפה על הסוגיה הפוליטית שמתלווה על הסוגיה הפשיסטית היא לצאת מנקודת הנחה שזאת לא תופעה חד-כיוונית, אלא זה פי של יחסי כוחות, ויחסי כוחות חברתיים ניתן לשנות. ולו מן היסוד החברתי שאינטרסים של רוב העם, אני מתכוון אלה שעובדים, המובטלים, הסטודנטים, כולל מקצועות חופשיים וכך הלאה, הם לא האינטרסים של הפשיזם. יתר כך, הפשיזם לא יכול לתת מענה לבעיות שלהם. לא יכול לתת מענה אבל יש לעובד שלה. לתת מענה לעובד המובטל להיות חייל בצבא ואחר כך להיערב בשדה הקרב, זה לא מענה. בגרמניה הייתה תעסוקה מלאה בשנות ה-30 בתעשיות הנשק. הייתה תעסוקה מלאה של גרמנים, לא הייתה תעסוקה מלאה של כל תושבי גרמניה, אלא יש שהוגדרו על ידי משטר כגרמנים. יהודים גרמנים לא קיבלו תעסוקה, צוענים גרמנים לא קיבלו תעסוקה, הם היו מחוץ למסגרות של התעסוקה. ברור, זו לא הייתה מדינה רווחה מפותחת, הייתה מדינת רווחה רק למי שהשלטון הגדיר בצורה גזענית כגרמני, ולא מי שיהיה לו רק פספורט גרמני או מי שנולד בגרמני. לכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה ולהבין שיחסי כוחות חברתיים יכולים לשנות דברים כאלה, ושהפשיזם לא יכול לתת תשובה למובטל, למי שיש לו מחוסר דיור, מחוסר דיור, ואפילו לא לדתי המאמין, לדתי המאמין. היום הוא מאמין, מחר? איך אומרים? ישבו שבעה עליו, על שדה הקרב, על זה שהוא אומר. זאת אומרת, וזה הנקודה החשובה מהבק הזה. הנקודה החשובה היא שלפשיזם אין לו אפשרות של מימוש של רעיונות, אלא שמימוש העיונות כרוך ואי קיום של פרוגרמות שמוצגים לפני הציבור, ובית, במחיר כל כך כבד, לטובת קולצה כל כך קטנה באוכלוסייה, בעלי ההון, שרוב האוכלוסייה כמובן לא רק שמהפשיזם לא מרוויחה אפילו בטווח המיידי, אלא היא מפסידה בטווח הבינוני והרחוק. וזה נקודת החוזר. להסביר את זה, זה כבר סיפור שאני משאיר להמשך של הדיונים. ואני מניח שדוב בשבוע הבא הוא ידבר יותר על גרמניה, ספרד, צרפת, בניסיונות לבלום, בניסיונות שהצליחו, אני חייב להגיד בכמה מקומות, הצליחו חלקית, הצליחו סופית, לא הצליחו לבלום את התנועה הפשיסטית. אגב, אני רציתי שנשוחח על, על המאמר הזה, אני בכל זאת, אין לנו כל כך הרבה זמן, אני נהיה לי, אבל בכל זאת אני אביל אותו, מילה אחת על המאמרים האלה, לפני שאני פותח את זה. יש לנו זמן? יוני, כל מהדקות? כמה זמן יש לנו? כן. עוד דקה, אני רוצה, כמה שתם, כל מהדקות? אני מחלק עכשיו מאמר שלנו שמה להתייחס עליו, ואולי סדנה מוכרת יותר. זה מאמר של דני גוטמן שקושר, קושר בין כיבוש לבין פשיזם, מאמר מאוד מעניין, אבל יש לשים לב שהסיום של המאמר זה ויכוח עם המפלגה הקומוניסטית, למרות שהוא לא אומר זאת. יש ויכוח עם המפלגה הקומוניסטית במובן הזה שמה שצריך היום זה סוציאל דמוקרטיה. והיום יש לנו מדינת ישראל לא רק מפלגה סוציאל דמוקרטית אחד, יש לנו שתי מפלגות סוציאל דמוקרטיות. אתם יודעים מה המפלגה השנייה? מרץ, מרץ חברה באינטרנציונל סוציאליסט, יש לנו שתי מפלגות סוציאל דמוקרטיות. הוא מדבר על איזשהו סוציאל דמוקרטיה מדומיינת בינו לבין עצמו, כאשר יש תוכנית פוליטית קונקרטית במאבק הסוציאל דמוקרטי.
למה סוציאל דמוקרטי
זה לא משהו יהודי או... סליחה? עוד דקה אני פותח את זה לדיון. המאמר השני זה מאמר של שלמה אבינרי.
הראשון
של פרופסור דני גוטמן, מה שלמעלה. המאמר השני פורסם אתמול או שלשום. כמובן שלא נעים להגיד זה נגד המפלגה הקומוניסטית, אז הוא מתווכח עם אבידן. אבידן המחזאי בצעירותו היה פעיל בבנקי, בנוער הקומוניסטי. המשורר.
דוד
אבידן. דוד אבידן. הוא היה פה, הוא הופיע גם פה, במקום הזה, ליד וילמה. והוא מתווכח איתו כפעיל בנקי, הוא מתווכח איתו אחרי 40 שנה, אבל הכוונות הן כוונות של הליכוח היום. מאמרים מאוד מעניינים שוב ששווים קריאה וויכוח, כאלה מצד אחד, הוויכוח על הפשיזם קיים היום בחברה הישראלית, סוף סוף, זה לא כמה משוגעים שאומרים, אתם יודעים, זאב, 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 אלא הוויכוח קיים, היה אפילו לא יודע אם מישהו קורא ידיעות אחרונות, ואחד מסופי השבוע היה בשבעה ימים, אומרים, לא כותרת, היה מאמר של כמה עמודים סביב הסוגיה של הפשיסט, זאת אומרת, הנושא של הפשיסט עולה לדיון סוף סוף בחברה הישראלית, אבל חלק מהוויכוח הוא חלק מהוויכוח עם התזות שאנחנו מציגים, שאני חייב להגיד שבכל הציוד מבחינת המפלגה הקומוניסטית, אנחנו היחידים שמציגים את זה כסוגיה פוליטית אקטואלית לטיפול. גם עם תוכנית מסוימת, אבל מציגים את זה היום כבעיה שצריך אנחנו אמורים לטפל בה ולפתור אותה היום, לא כמין שעשוע אינטלקטואלי לעתיד, יכול לקרות, אולי לא יכול לקרות, לא, זו בעיה היום שאנחנו אמורים לפתור כחברה ישראלית, הסוגיה של הנטייה, אנחנו אומרים פשיסטציה של הנטיות וגמות הפשיסטיות. אז אני משאיר את המאמרים, אין לנו זמן, זה יהיה ליום אחר, אבל כחלק מהדיון אני מניע שצריך להיות גם חשופים לעמדות אחרות, שהן לא עמדות ש... בסופו של דבר מוצגות כאן ועוסקות בסוגיה של הפשיזם. יש אילו כבר... לא, בלי מחיאות כפיים.